ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רעיונות לא חסרים בפרשה. במיוחד אם אתה לוקח ספרי ליקוט כאלה, מעיינה של תורה, לא חסר. אבל העניין הוא שזה לא סתם לקרוא משהו ולהסביר ולחזור על המילים, כן. גם זה לא חוכמה לקרוא סיפור ולספר אותו בשולחן שבת. ולכן אפילו שיש את הכל פה באותו ספר, מה שאנחנו עושים להראות זה איך משתמשים בספר. אפילו בספר פשוט כזה, כן, זה לא תמיד יודעים איך להשתמש. אם אתה אומר דבר תורה הוא נשמע לא טוב, אנחנו רוצים להציע פה איזו שיטה של להשתמש. אפילו אתה שומע, אני חוזר בשבילך, אנחנו רוצים אפילו שלכאורה, מה יש לנו לחדש פה? אנחנו לוקחים מעתיקים מהסבא שלך, כל מיני זה, מצרפים את זה יחד. הסבא שלך עשה עבודה יפה, אמרתי לך, הוא ניסח מאוד מאוד יפה את הסיפורים. גם אני ראיתי שיש שם סיפורים, הוא לוקח מספרים שקדמו לו, אבל מה שהוא משפר בהם זה שהוא מנסח את זה בשפה יותר מודרנית, מאוד מדויקת ומעניינת, ועל כך מגיע לו יישר כוח. הוא כבר לא נמצא איתנו, אבל יש לו זכויות רבות. כל פנים, אז כמו שאני אומר, לא בעיה למצוא רעיונות פה, רעיונות שם, כן? אתה פותח ספר קורא, אבל זה לא העניין. אנחנו רוצים להראות איך שדווקא בספר כזה שהוא לכאורה יש בו כבר את הכל מוגש לך לפה, כן? בכל אופן, איפה הנקודה היצירתית שלנו, שלך בעניין הזה? איפה החותם האישי שלך? וזה הדבר תורה, אתם מבינים? תראו את הדוגמה הבאה והיא תמחיש לנו את מה שאמרתי לפני רגע. הנושא שלנו זה כך מאבני המקום, ויסמר השותיו יעטוב יוצא לחרן, באמצע הוא מגיע לבטל, ויקח מאבני המקום ויסמר השותיו. חזל פה הקשו שיש סתירה, נכון? בהתחלה כתוב ויקח מאבני המקום, אחרי זה ויקח את האבן אשר שם, אבן אחת או כמה אבנים, כן? סתירה. מה תרצו חזל?
12 אבנים כנגד 12 שבטים, ואז התחברו כי מצאו,
התחברו כי כל אחד אמרה מי ישים אליי אני צדיק ראשו. כל ילד בגן ילדים יודע את המדרש הזה בחזל. זה באמת מדרש מאוד מאוד יפה ומלבב.
היה אוכל.
אבל אני רוצה להגיד לכם שאני הרבה שנים, עד שקראתי אצל סבא שלך, היה קשה לי מאיפה חזל. אני חוזר עוד פעם, אנחנו עכשיו מתחילים לבנות את הדבר תורה, ואני רק רוצה להדגיש עוד פעם, להגיד דבר תורה זה לא להגיד דברים, לחפש מתחת לאדמה איזה רעיונות עמוקים ועמוקים ועמוקים. להגיד דברים פשוטים, אתה יכול להגיד דבר, השאלה איך אתה אומר את זה, וזה נקרא הדבר תורה המעניין. זה הנקודה שלנו, אז אנחנו הולכים על הפשוט. אם רוצים ללכת על דברים עמוקים יותר, וזה יש לנו את השיעור ביום חמישי בעזרת השם, השבוע לא יהיה, שם לומדים מדרש ולומדים חסידות, שם זה הדברים היותר, שם מדובר על אם אתה צריך להגיד דרשה בבית כנסת, או אתה צריך להגיד שיעור, זה יום חמישי. היום לכאורה דברים כלילים. אז מה יש לנו לעשות? מה שיש לנו לעשות זה להגיד את השיטה, איך להעביר את זה בצורה, איפה אתה יוצר, באיזה נקודה אתה באמת מוסיף פה משהו, שזה קודם כל שזה תוספת שלך ושזה יעניין את הציבור. אז כמו שאמרתי, הנושא שלנו זה הסתירה בחזל, אבן אחת או אבנים. חזל התקשו בזה, חזל תרצו שבאמת הוא לקח כמה אבנים, אבל האבנים רבו ביניהם, עלי ישיג הצדיק את ראשו ונעשו לאבן אחת, בסדר? אז שפת אמת פה סתם ככה, והגבוך הוא מביא, שואל או שזה לא השפת אמת, האם רעמת, כן, אחרי שנעשו אבן אחת, אבל כל אחת הייתה בצד אחר, נכון? אז למה הם לא ימשיכו לריב באיזה צד הוא ישים את הראש? זאת אומרת, כשכולם מאוחדים, אז כבר אין מריבות, כן? המריבות, טוב, זה וורט בדרך אגב, אבל אני רוצה להתמקד בנקודה המרכזית פה
שכולם
מאוחדים עם מריבות. כן, גם אם נסו, לא רבו שבצד הזה, בצד הזה הוא יניח, אז הוא אומר, כשיש אחדות, אז לא הייתה ביניהם קנאה ושנאה ותחרות. טוב, הערת אגב, בסדר. אפשר לוותר על זה. אני באמת רוצה רוצה להתמקד פה בנקודה העיקרית שעליה אנחנו רוצים לבנות את הדבר התורה, והיא הסתירה הזאת בפסוקים, האם זה אבן אחת או כמה אבנים. תירוץ אחד, התירוץ הנפוץ והמפורסם, שהם נעשו לאבן אחת. אבל אני שאלתי את עצמי הרבה שנים, האם זה הכרחי לומר שהוא לקח כמה אבנים? תיקחו את הפסוק ויקח מאבני המקום. ויקח מאבני המקום זה אומר הרבה אבנים?
כן, כאילו רבים, לא?
אבנים הוא לקח, אתה יודע מה?
זה כאילו רבים, מאבני המקום.
למה זה רבים? לא, הוא לקח מתוך האבנים אחד. לא כתוב כמה הוא לקח. לא כתוב כמה הוא לקח, כתוב שהוא לקח אחד. סליחה, יכול להיות שהוא לקח כמה אבנים מתוך כמה אבנים, יכול להיות שהוא לקח אבן אחת מתוך כל האבנים. גם זה וגם זה מסתדר מבחינת השפה.
רגע, פה יש גם המילה משות, מרשותיו, זה גם רבים, לא? וישים מרשותיו.
וישים אבן אחת, להפך. להפך, מפה דיוק הפוך, וישימם מרשותיו. אתה עכשיו מעורר באמת, מחזק את השאלה שלנו. כתוב, ויקח מאבני המקום וישם. ויישם, טוב, אפשר להתווכח עם ויישם זה את כל האבנים או אבן אחת, נגיד גם את זה אפשר ככה וככה. אבל למה כל כך היה ברור לחז"ל שהוא לקח כמה אבנים, עד כדי כך שחז"ל היו צריכים לחדש איזה חידוש כזה שנעשו פה ניסי ניסים שהאבנים התלכדו יחד? מוסכם עליכם שזאת שאלה? אז ברוך השם שיש לנו את הפרפראות לתורה, והסבא שלו באמת אומר שיש תוספות, ודרך אגב גם הרשב"ם פה על המקום אומר, לפי הפשט הוא לקח אבן אחת. הנה, תראו תוספות בחולין, על פסוק זה מראים חכמי התוספות, לפי פשוטו יש לפרש שלקח אבן אחת מאבני המקום. אין מקרה יוצא מדי פשוטו. אז טוב, אז ברוך השם, יש לנו בחז"ל שתי גישות, או זה לא בחז"ל, אני לא יודע, זה בראשונים לפחות. כן? אז צריך להעמיד דברים על דיוקם. כן? ואנחנו ישר רצים לדרשה הזאת שנעשו אבן אחת, רגע, רגע, תבדוק, תראה שזה לא, זה לא הכרחי לומר ככה. אז יוצא ככה, לפי התוספות אין סתירה בכלל, הוא לקח אבן אחת והכל היה אבן אחת. רק שלפי תוספות מה נופל? נופל הנס, הסיפור של הנס, נכון? מי שמתעקש לומר שביקח מאבני המקום זה כמה אבנים, אז יש לו בעיה שיש סתירה בתורה, ואז הוא צריך ליישב את הסתירה. איך הוא מיישב אותה? שהוא אומר שהם נעשו לאבן אחת על ידי הסיפור. בסדר? טוב, זה הערה שאני חושב שרוב הציבור שתגיד לפניהם את הדרשה הזאת לא יכירו את זה. רק לי יש באופן אישי הערה נוספת. אתם יודעים שהשיטה של רש"י בתורה היא להביא את הפשט, נכון? ורק אחרי זה להביא אגדות, מדרשים. לכאורה, מה היינו מצפים ברש"י? להביא את הפשט, שהוא לקח אבן אחת. מה שרץ ישר למדרש, שנעשו אבן אחת, זה כבר, זה לא
נדבר. הרבה פעמים, אבל הוא רץ למדרש.
כן?
שאין לו ברירה או ש...
שאין לו ברירה, פה יש לו ברירה.
לא, כאילו, אני לא לפעמים, הרבה פעמים הוא מביא את המדרש. למה הוא מביא?
כן, אבל הוא מביא את המדרש בשביל הפשט. עכשיו, ואני שואל אותך, כשיש שתי אפשרויות פה לפרש, כמו תוספות או כמו רש"י, רש"י היה צריך, רש"י, מה הוא כן עושה? לפעמים הוא מביא את הפירוש הפשוט, והוא אומר, אבל רבותינו דרשו שהוא לקח כמה אבנים ונעשה נס. כי זה פירוש רחוק, כי אתה צריך להגיד שפה נעשה נס וכו'. אני לא יודע איך לענות על הרש"י הזה, זה סתם הערת אגב, אני לא יודע, אולי צריך...
היה חשוב לו מאוד האחדות והמסר הזה, שזה הכל, אז הוא בכל זאת החליט...
זה לא דרכו של רש"י. רש"י הוא מהבחינה הזאת, הוא מאוד רציונלי, והוא מאוד הולך בצורה עקבית, הכי פשוט שאפשר. להגיד דרשה כזאת שכל האבנים עשו אבן אחת, זה קצת לטפס גבוה קצת. בסדר, אני לא יודע, זה לא משנה כל כך, אפשר להעיר את זה כערת אגב. אם מישהו מכם ימצא לי הסבר על הרש"י, על השאלה שאני שואל, בסדר. אבל לענייננו, אנחנו בנינו כרגע את השלב הראשון של הדבר תורה, שזה, בוא נגיד, זה דבר תורה שיש בו איזו למדנות מסוימת, דיון, דיוק בפסוקים, שתי שיטות, שתי גישות, בסדר? עכשיו, אם רוצים, אפשר למצוא בלי סוף עוד רעיונות פה, כמו שאמרנו, מהאדמו"ר מגור, כמו שאמרנו, אתם יכולים לראות את התוספות שיש פה. לא בעיה למצוא דרשות. אבל איך אמרנו, אנחנו רוצים, בניגוד למה שמקובל לחשוב שהסיפור זה כאילו לא רציני, חלק הלא רציני, נכון? תמיד הם שומעים דבר תורה, אומרים לך תגיד דבר תורה בשולחן שבת בישיבה, אתה מחפש משהו למדני כזה רציני, או בבית, מילא בישיבה זה בחורי ישיבה, אולי יש פה הצדקה מסוימת, אבל בבית בסדר, יש לך אנשים, לפעמים עורכים שהם לא כל כך יודעים מי יודע מה, למה ללכת על הכבד? למה ללכת על רציני? בסדר, להתחיל עם זה מצוין, כדי שהדרישה יהיה לה בסיס, בסיס שלנו. אבל נקודת המוצא שלנו היא שאנחנו רוצים להגיע לסיפור, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהסיפור הופך את הדבר תורה שלנו למשהו חי, למשהו מעניין ולמשהו יותר עכשווי שנוגע אלינו, שנוגע אלינו. כי בוא נגיד ככה, כל מה שהסברנו עד עכשיו זה פלפולים על מה, על מה היה אצל יעקב לפני כמה אלפי שנים. כן, חשוב, חשוב ללמוד קודם כל את היסודות האלה, אבל אנחנו רוצים תמיד לחפש את את המסרים החזקים הנוגעים אלינו. יש לפניכם פה סיפור, אל תקראו אותו, אפשר מהר מאוד לגמור אותו, אני רוצה שישאר המתח, נקרא אותו יחד. אבל הסיפור הזה הוא, יש בו הומור, וזה נקודה נוספת שמתקלים בה הרבה פעמים בסיפורים. בדבר תורה הקונבנציונלי הרגיל אין הומור בדרך כלל, זה דברים ככה רציניים וזה, אבל סיפורים יש להם את המעלה הזאת שהרבה פעמים תמצאו סיפורים עם הומור. ואני, אם יש לי ספק איזה סיפור להעביר, אז אני תמיד אעדיף את הסיפור שיש בו הומור, כי הדבר תורה הופך להיות חי כשאתה מספר סיפור, והוא הופך להיות עוד יותר חי כשאתה גם מעביר משהו שמשאיר איזה טעם טוב כזה, איזה הומור. נכון? מוסכם לכם? אין כמו הומור. רב אדרי, איך אמרנו? תהיו אתם מורים או רבנים או איפה שלא תהיו, תדעו לכם, תלמידים אוהבים הכי הרבה את המורים המצחיקים, נכון? עם ההומור. כן? יש לנו מורים למדנים, מורים שמלמדים, לא, אבל המורה הזה יכול להיות שהוא לא יודע כל כך טוב ללמד, לומדים לנו חצי, אבל הוא מצחיק וזה, נמשכים אליו. כן? ממש כמו איזה אל מגנט. אז בואו נראה את הסיפור הבא. ואמרתי, אנחנו הולכים עכשיו לספר סיפור שהוא לא מהווה עוד פירוש, מבחינה הזאת הוא לא פירוש טוב, אבל הוא קשור לעניין הזה של האבנים, ובואו נקרא אותו. רבי יום טוב ליפה טייטלבום, זה סאטמר, אדמורי סאטמר זה משפחת טייטלבום, זה בהונגריה, חסידות הונגרית.
יואל
זה כבר המשך.
מה?
הוא היה, הוא היה מסאטמר או שהוא היה לא, הוא היה מחסידות עוד יותר קיצונית.
אבל לא קוראים לו טייטלבום, קוראים לו טייטלבום.
לא, אתה
אכלנו.
לא, איזה חסידות יותר קיצונית?
חתוב בסוף.
מונקאץ', מונקאץ'.
בטח לסבא שלי בטח בסוף עליו.
על מי?
על הרב טייכטל, שהוא לא אהב אותו.
שהוא לא, כן, אמרת לי. אבל זה לא, זה לא טייכטל, זה פה סאטמר. כרגע זה לא משנה לנו שסאטמר זה חסידות אנטי-ציונית, זה ממש לא משנה. אבל תראו את הסיפור. הוא ישב על כיסא הרבנות בסיגט, מרמרוש, כך נקראו הירות שם. הוא סבל מאוד ממתנגדיו בקהילה, היו לו מתנגדים, אני לא יודע מי זה המתנגדים האלה, אם זה מתנגדים או שזה בתוך הקהילה עצמה היו מריבות, לא חסרות מריבות, לא חסרות סיבות להריב, נכון? הללו לא היו מסתפקים בהתחת דברי אלבון כנגד הרב, אלא הגיעו גם להרמת ידיים, הלכו גם מכות, לא בחלו גם בזה, ואפילו כנגד האדמור עצמו. עד כדי כך, מחלוקות, שנאות, כן, מגיעים גם למצבים כאלה. זה גם חזון שמצוי גם בדורות
גם
שלנו.
היום
כן. מה? גם היום. טוב, יום אחד הסב הרב בחדרו עם קבוצת מקורבים מבני המקום, והיה מסיח עמהם בדברי תורה. זה לא בעיה ללמוד את הסיפור הזה בעל פה, כן. יום אחד הוא למה, אני קורא את זה כי לכולכם יש את הדפים, כן. לפתע הושלכה אבן גדולה לתוך הבית שכמעט פגעה בראשו של הרב. חתיכת אבן. היום מדברים על זורקי אבנים, כן, שעובדים את זה, שזה ממש כלי נשק משחית, כן. קיצור, שם היהודים היו מסוגלים גם להגיע לדברים כאלה, ותן לי, זרוק אבן קטנה, זורקים אבן קטנה, זה יכול להרוג. כמעט זה פגע בראש שלו, הרים אחד המסובים את האבן, טלטל אותה מיד ליד וקרא בזעם. מה גדולה האבן זו שיש בה כדי לסכן חיי אדם, וכמה האנשים האלה רעים שהשליחו את האבן הזו כלפי רבנו. הרי אנשים שזרקו אבן כזו גדולה, הם מוכנים היו אפילו להרוג את הרב, נכון? ואז תראו את התגובה של הרב. חס ושלום להטיל דופי ביהודי כשרים. שיסה רבי יום טוב את הדובר. לא נחשדו חלילה ישראל להטיל בבני אדם אבנים גדולות כאלו. אין זאת, אלא שאנשים בחוץ הטילו כלפי רבנו אבנים קטנות, אלא שאבנים החלו מריבות ביניהם, וכל אחת אמרה, אני אמות, אני אנוח על ראשו של הצדיק, ומתוך כך נעשו כל האבנים הקטנות אבן אחת
גדולה. זה קצת גאווה, לא?
אתה יודע מה, בסיטואציה הזאת מותר לו להיות בגאווה, כי זו סיטואציה שרוצים לזרוק עליו. צדיק, בשביל לקבל אבנים הוא מוכן להיקרא צדיק. הערה נכונה. קיצור, זה לא עליי הנוח, אלא אני רוצה לנוח על הראש של הצדיק, אז כדאי הוא עשה שלום. זה בטח לא, זה לא פירוש, נכון? אבל מה כן יש בסיפור הזה?
הומור.
יש בו הומור. אבל, ומה עוד, מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה?
אין פה אחדות, וכאילו,
אבנים
זה היה אחדות.
מה זאת אומרת?
כאילו, מקודם הרב אמר שהאמרה אמת אמר שיש מין אחדות.
זה לא רלוונטי לפה, כי פה מדובר שכל אחד זרת אבן קטנה, אבל לכל אחד, כל אחד רצתה את הזכות הזאת להיות על הראש של הרבי, ואז הם עשו שלום ביניהם. זה סתם בדיחה, אבל לא סתם, זה בדיחה, זה מצחיק, זה נחמד. אבל לענייננו, שוב, אני אומר, כשמספרים סיפור, צריך איזה חותם אישי בסיפור. לצאת את, איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד על הסיפור הזה פה? בלי קשר, זה לא פרשנות לפרשה,
לא
זה
ודאי לא.
לימוד זכות, נגיד ככה, הרבי, כן, ממרום מעמדו, זורקים על הדבר כזה, אבל הוא נרגע, הוא לא, כל המעביר על מידותיו, מוכנים לו על אבונותיו, זאת אומרת, תלמד זכות, כן, לא להתלהב, הוא עשה לי ככה, אני ארביץ לו ככה, ואני אחזיר לו וכו'. זה דבר ראשון, הרבי נשאר שלם, נשאר בשקט, אבל מה עוד אפשר ללמוד מזה? שחוש הומור עוזר הרבה פעמים להפיג מתח. אתם יודעים, יכולים אנשים 20 שנה לא לדבר ביניהם, כן? עד שיום אחד אחד תופס אומץ, שובר את הקרחך, הוא בא אליו, מספר לו איזה בדיחה או משהו כזה. הומור, אמרנו, זה מפרק מתחים, מפיג מתחים. אז כמו שאתה, חוש הומור בחיים זה דבר פנטסטי למורה שמעביר שיעור, ליחסים שבין אדם לחברו, להפגת מתחים, כן, לכל אחד מתוח, הוא מתבצר בשלו, באגו שלו. אדם שיש לו חוש הומור זה אדם שמתעלם מעל האגו. עזוב את החשבונות הקטנים, בואו הנריץ הזה בדיחה וכולי, בואו נתעלה קצת מעל, אתם מבינים? זאת אומרת, יש בסיפור הזה תובנות, חוץ מזה שהוא משעשע וחוץ מזה שהוא מצחיק, אבל הוא גם מלמד אותנו תגובות, איך להגיב. האם תמיד צריך להגיב חזרה, או אפשר לפעמים לשבת בשקט ולספוג וללמד זכות בצורה כזאת או אחרת, אבל ללמד, על ידי חוש הומור. זה הנקודה. עכשיו, אם נסכם את מה שהתחלנו בו, אז כמו שאמרנו, לכאורה הסיפור הזה הוא לא רציני, נכון? הוא מצחיק, הוא ממש לא פשט. לכן אנחנו לא רוצים להסתפק בסיפור כזה בשביל להגיד בשולחן שבת. אז צריך להקדים משהו רציני, וזה מה שעשינו קודם. רש"י, תוספות, האם זה הייתה אבן אחת או שני אבנים, להעיר הערות פה, זה החלק הלמדני. אבל, כמו שאמרנו, מה חסר בחלק הלמדני? רציני מדי, כבד מדי, לא משוחרר, ויותר מזה שהוא עוסק במשהו שהיה לפני אלפי שנים, כמו שיעקב היה כך או ככה. הסיפור הזה לוקח את הסיפור הזה של האבנים, ועושה בו שימוש עכשווי יותר, כן, לעולם שלנו. אמנם בצורה של חוש הומור, אבל זה גם סוג של, אני חושב שציבור שישב בשולחן ויקשיב לסיפור הזה, הוא ימסות, זה יצא, זה יישאר לו, זה יחקק לו. אז ברור שאי אפשר לבנות הכל על סיפור כזה. לפעמים אנחנו ראינו סיפורים שדרכם אפשר ללמוד גם פירוש והסבר. פה המצב הוא אחר. זה לא סיפור כזה שמוסיף לנו הסבר, אבל זה סיפור שיש בו את שהוא מתקשר בעניין הזה שנשאו אבן אחת, אבל יש בו את הערך המוסף הזה של ההומור הזה, של איך לקחת דברים בחיים, שזה אנחנו לומדים מהרבי, וכמה חשוב להיות בעל חוש הומור, אתם מבינים? כמו שחשוב להיות בעל חוש הומור כשאתה מלמד מישהו או משהו, גם כשאתה אומר דבר תורה בשולחן שבת, להגיד קצת איזה משהו מצחיק, זה מחיה את העניין. זה הופך את זה למשהו חי, למשהו, אתם מבינים? לא, לא כבד כזה. אני אומר את זה, אני תמיד אומר, אני חכה אחרי דברי תורה שאני שומע פה המון שנים כבר בישיבה, כמעט אני לא נתקל בחבר'ה שמשחילים איזה סיפור, ולא משנה איזה סיפור, נכניס, משהו חי קצת איזה. למה? כי אנשים יותר מדי רציניים. כן, דבר תורה, זה ישר נדרכים, זה משהו חכם, משהו שלמדני, ואני אומר להפך, אני אומר, אולי בעצם בחורי ישיבה זה קצת שונה. החלק של הלמדנות צריך להיות גדול יותר, אבל גם שם לא מזיק לחתום את הדבר תורה במשהו קצת שונה, במשהו שמכניס חיים. מוסכם עליכם? חברים לעניין הזה? זה פחות או יותר המתכונת, כמו שאמרנו. אבל שוב, אני חוזר ואומר עוד פעם, אם אתם תגידו דבר תורה כזה, אז אני מציע שבשביל להשאיר את הדבר תורה, אתם צריכים לומר לפני הקהל שמקשיב לכם, להראות להם את ההבדל בין סיפור לבין דבר תורה. זאת אומרת, זה צריך להיות חלק מהדבר תורה. כי אתה נותן להם פה איזה תובנות מסוימות, כן? יש דבר תורה רציני, אבל יש בו איזה משהו, איזה חיסרון מושלם שהוא קצת יותר מדי אנרכוניסטי, הוא שייך לעבר. אנחנו רוצים משהו יותר, שיותר פונה אלינו, וזה המקום של הסיפור. ומעבר לזה, כמו שאמרנו, לא סתם להקריא את הסיפור, אלא להוסיף משלנו מה לומדים מהסיפור. זה דברים שלא כתובים, כן? התגובה של הרבי, מה אנחנו יכולים ללמוד מהתגובה של הרבי? אנחנו מרוויחים מכל הצדדים, מוסר, השכל, הומור, מה?
איפוק.
האיפוק זה הדבר הראשון, אבל לא רק זה, שבירת מתחים. אין, אתם לא מכירים דבר כזה? כל אחד מכיר את זה. יש לפעמים מישהו שאתה רב איתו ואתה, וכל אחד באגו שלו, אף פעם לא מוכנים להשלים. למה זה מתחת? זה כאילו צריך לוותר על הכבוד. אם יש לאחד מהם את האומץ, אמרנו, רבנו, אבל עכשיו בואו נחזור יחד. הדבר הכי טוב שיכול להחזיר אותם לחיות יפה, שמישהו זורק איזה בדיחה. יאללה, בואו לא נהיה כבדים כאלה. כן, אם אנחנו כבדים, אז אנחנו נשאר בסוכסוכים כל החיים שלנו. בוא ניקח את החיים קצת יותר בקלות. זה עצמו גם יוצר, אתם מבינים? זה דבר שאנחנו יכולים לקחת אותו מתוך הסיפור כתוספת, אתם מבינים? כהרחבה. אבל צריך להתרגל לספר את הסיפורים, וככל שאתה מתרגל לספר יותר סיפורים, אתה מתרגל גם ללמוד איך לפתח את הסיפור. איך להוסיף מסביב רעיונות. איך להראות את המוסר הסכם שיש בסיפור. בסדר?
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.